כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור מוטי גלוסקה, עמית מחקר במכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים כאן באוניברסיטה. איתו אנחנו משוחחים בעקבות צאת ספרו 50 שנה ויום. שלום לך דוקטור גלוסקה, ותודה שאתה איתנו.
בוקר טוב.
בוקר טוב. נצלול לספר ישר. בספר שעוסק בוועדות חקירה, אתה כותב כי לוועדת חקירה ממלכתית יש מעמד מיוחד, וניתן לומר כי מדובר ביצירה משפטית מיוחדת לשיטת המשפט הישראלית. האומנם? רק אצלנו? מה קורה במדינות אחרות?
במדינות אחרות יש גם ועדות חקירה ממלכתיות, או ועדות חקירה שממונות על ידי הרשות המבצעת בדרך כלל, גם באנגליה, גם בארצות הברית. אנחנו יודעים למשל בארצות הברית על ועדות חקירה שהוקמו לרצח קנדי, ועדת וורן ואחרים, אבל הציטוט הזה שוועדת חקירה אצלנו יצירה מיוחדת שייך למורי ורבי פרופסור אמנון רובינשטיין בספר שלו שהוא כותב את זה, ויש לה מעמד מיוחד, או יש לה, היא קנתה לעצמה מעמד מיוחד בזכות העובדה שמי שממנה ומרכיב את, ממנה את ראש הוועדה וממנה את חבריה, הוא נשיא בית המשפט העליון. בעוד שבמדינות אחרות, במרבית המדינות האחרות, מי שממנים את הוועדה הם הרשויות המבצעות. הממשלה, הפרלמנט, אבל לא תמיד, לא המערכת המשפטית.
אבל גם אצלנו הממשלה היא זו שמחליטה על הקמת ועדת חקירה.
לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה מ-1968, הממשלה היא המחליטה להקים ועדת חקירה ממלכתית, ומי שהתקבלה החלטה פונים לנשיא המשפט העליון, כדי שימנה את יושב ראש הוועדה ואת חבריה.
טוב, עוד נחזור לשאלה אם היא חייבת או לא, אבל נעזוב את זה כרגע. רק מניין זה הגיע אלינו, המוסד הזה של ועדות חקירה?
המוסד של ועדות חקירה הגיע אלינו מהמנדט הבריטי. אנחנו מיד אחרי קום המדינה, כידוע, אימצנו, אותרנו את המשפט שהיה נוהג בערב הקמת המדינה, עד לשינויים שחלפו, ומה שקרה עם הקמת המדינה, אנחנו ירשנו את פקודות ועדות חקירה הבריטית מ-1921, שחוקקה במיוחד לארץ ישראל, למדינת ישראל, ורק ב-1968, ולמושבות האחרות, כן. ורק ב-1968, בעקבות הפרשה שבוודאי נדבר עליה, נחקק חוק ועדות חקירה תשכ"ח-1968.
ואתה אומר שבזמן המנדט הבריטי הוקמו 9 ועדות חקירה?
כן, בזמן הוועדת הבריטי הוקמו 9 ועדות חקירה, ששתיים מהם, חשוב לציין, שעסקו במאורעות תרפ"א ומאורעות תרפ"ט, וועדות חקירה אחרות עסקו באירועים יותר שוליים. החשובות אלה שעסקו במאורעות ב-1921 ו-1928.
בעצם, אבל אם אני הבנתי נכון, הוקמה ועדה בעקבות פרוץ המרד הערבי הגדול 1936, והיא הוקמה כבר ב-1936. כלומר, המרד נמשך עד 1939, והוועדה הוקמה כבר ב-1936.
נראה שהסוגיה של המנדט הבריטי על ארץ ישראל התפתחה כבר אז. היו שני מאורעות שנחקרו על ידי ועדות לפי הפקודה המקומית. ב-1936 הוקמה ועדת פיל. זאת הייתה ועדת חקירה מלכותית, היא הוקמה בבריטניה. על ידי שר המושבות הבריטי, והיא כיהנה פה בעצם, ובסיוריה פה היא הגיעה לדיונים כמעט עד 1947 או 46. ונקודה פיקנטית שצריך להזכיר זה שוועדת פיל סעירה בנגב בעוטף עזה, וקבעה את הגבולות בין היתר לפי 11 הנקודות שעלו בנגב. זה היה מעשה התיישבותי מאוד חשוב, ועדת פיל מאוד התרשמה מהיישובים האלה, ולכן בתוך גבולות החלוקה, תוכנית החלוקה, נכללו 11 הנקודות שהוקמו בנגב. זה מעין קדימון למה שקרה השנה בעוטף עזה. אחד היישובים האלה הוא בערי כמובן.
יפה. מזכיר את אמירתו של טרומפלדור, שהגבול ייקבע בהיכן שנגמר התלם האחרון.
נכון, ולכן טרומפלדור סרב לדרישה לעזוב את אל חי.
הזכרת כבר את חוק ועדות חקירה, תשכ"ט 1968, הוא חוקק ב-1968, אחרי הפרשה והעסק הביש, אבל כפי שאתה כותב, עד לפני חקיקת החוק, הוקמו בארץ 86 ועדות חקירה לפי הפקודה המנדטורית. מי הקים אותן? למה? במה הם עסקו? מה היו ההרכבים? הרי עוד לא היה לנו חוק בכלל.
לפני חוק ועדות חקירה הוקמו באמת 86 ועדות חקירה, אבל 77 מתוכם עסקו בסוגיה של פטור הבנות הדתיות משירות צבאי. כנראה שמישהו, המקימים היו או שר המשפטים או שר הפנים או ראש הממשלה. ראש הממשלה דוד בן גוריון לא הקים ועדות חקירה לפי מיטב ידיעתי, ואחרי זה כשנקשור את הפרשה נזכיר את הקשר של בן גוריון אל פקודת ועדות חקירה. אבל הוועדות האלה דנו במספר נושאים, כמו למשל סוגיות שקשורות בעובדי ציבור והתנהלותם באירועי אסון. אני יכול לתת דוגמה אחת אם יש לנו זמן.
יש.
שהיא מרתקת. ב-1953 טבעו נערים בחוף הים של הרצליה, והוקמה ועדת חקירה ממלכתית, וזה גם היה במסגרת פעולות של בתי הספר. אני צללתי לוועדת החקירה הזאת בעקבות ועדת חקירה אחרת, שזאת ועדת הבדיקה הממשלתית לעניין האסון בנחל צפית. ועדת שבראשה עמדה השופטת וסרקרוג, וזכיתי גם לשאול אותה מאחורי הקלעים על דרך העבודה של הוועדה, ואתה רואה שההמלצות בדבר איך מארגנים יציאה של בתי ספר ל מסע שכולל רחצה בים, לא יושמו בנחל צפית.
כמה מפתיע.
כן.
הייתה לנו ועדת החמישה. במי עסקה, מה זה היה?
כן, ועדת החמישה, ועדה מיוחדת במינה, היא לא ועדת חקירה על פי חוק כלשהו. ב-1948, באירועים שסביב הקמת המדינה, היו שני אירועים שמכונים בספרות מרד האלופים. הראשון היה במאי 1948, כשבן גוריון הדיח את ישראל גלילי מתפקיד ראש המטה הארצי של ההגנה. שני מפקדי צבא, בהם יגאל ידין, איימו להתפטר, ובן גוריון חזר בו.
אבל לא החזיר לו את התואר.
לא החזיר לו את התואר, ולא החזיר לו כל כך את הסמכויות. ביולי 1948, בהפוגה הראשונה, בן גוריון ביקש לעשות מעין שיבוץ מחדש של מפקדים, ובעיקר לצוות לתפקידי מפקדי חזיתות אנשים שהם יוצאי הצבא הבריטי, משום שבן גוריון חשב שהפלמח שהיה טוב כמחתרת לא כל כך טוב כדי לנהל צבא.
וחוץ מזה הוא לא רצה את מפם.
כי מרבית המפקדים הבכירים, כמו יגאל אלון ורבין, היו אחדות עבודה מפם, לא כל כך מפאי. והוא מינה מפקדים שבאו ממלחמת העולם השנייה, מהצבא הבריטי, כמו שלמה שמיר למשל, שהוא מינה אותו כמפקד חטיבה שבע. והמטה הכללי שוב, חמישה מפקדים הפעם שוב, בהם יגאל ידין ואבידר ואחרים, הגישו לו התפטרות. ואז החליטה הממשלה להקים ועדת חקירה מבין חבריה, חמישה חברים.
חמישה חברי ממשלה.
חמישה שרי ממשלה, לפי מפתח מפלגתי, למרות שמי שעמד בראש היה יצחק גרינבוים, שלא היה שייך למפאי. והוועדה הזאת ישבה כל חודש יולי, 24 ישיבות. בן גוריון ישב בכולם. בן גוריון ישב בכולם. המעניין הוא, אחת המסקנות של הוועדה הזאת הייתה שצריך להקים קבינט מלחמה מצומצם. המסקנות האלה חוזרות בדוח הגרנט ב-73 ובדוח וינוגרד ב-2006. אז ככה שגם זה לא. והוועדה לא קיבלה לחלוטין את עמדתו של בן גוריון בסוגיית המינוי. היא קבעה מי צריך למנות, איך ממנים וכך הלאה. ובן גוריון בעקבות החלטות הוועדה כתב מכתב שבעצם שללו ממנו את תיק הביטחון, איים בהתפטרות, וכשבן גוריון איים בהתפטרות אז כולם חזרו בהם ובן גוריון נשאר.
כן. מדי פעם הוא היה עושה את זה.
נכון.
נחזור רגע לפרשה, או פרשת לבון, או הפרשה. מה נדרשה הוועדה לחקור?
אז קודם כל, הפרשה, נזכיר רק במשפט אחד, זה אירוע של תפיסת רשת ריגול ישראלית בקהיר, שניסתה לפוצץ מרכזים בקהיר, כחלק מהניסיון לפגוע
מרכזים אמריקאים, הספרייה.
מרכזים אמריקאים, לפגוע במערכות היחסים בין המערב למצרים. בן גוריון לא היה אז ראש ממשלה. זו הייתה תקופה שמשה שרת היה ראש ממשלה, אבל בן גוריון חזר לשלטון 1955 לקראת מבצע קדש, אז בעצם התפוצצה הפרשה בינתיים בלי לחשוף אותה לציבור. את חשיפת הפרשה לציבור עשה העולם הזה, אורי אבנרי, במאמר בעיתון שנקרא פרשת אלקסיס, עם תיאור של איזה פרשה דמיונית שלא הייתה קיימת. אבל משבר האמון, מה שהיה הוא משבר אמון חריף בין שר הביטחון דאז פנחס לבון, לבין המערכת הצבאית, ובין משה שרת לבין לבון והמערכת הצבאית. במילים פשוטות, משה שרת היה יונה, בן גוריון היה יותר נץ, וזה שורש העניין. הוקמו בעניין שלוש ועדות חקירה. ועדת חקירה אחת מונתה על ידי שרת לפי פנייה אישית ליצחק אולשן, שנשיא בית המשפט העליון, שלא רצה להיות בוועדה, נסביר את זה אולי אחרי זה יותר מאוחר, אבל הוא נכנע ללחץ של שרת, ויחד איתו היה יעקב דורי, הרמטכ"ל, והשאלה היחידה שהם התבקשו לתת זה מי נתן את ההוראה לבצע את הפעולה הזאת, והם לא הצליחו להגיע למסקנות. בין היתר, משום שהוצג להם מכתב שייחס את מתן ההוראה פנחס לבון. חוסר היכולת להחליט הביא להקמת ועדה נוספת, ועדת כהן, לצורך זה גייסו את השופט חיים כהן, ושוב, גם הוועדה הזאת לא יכולה הייתה להגיע למסקנה בעניין הזה. פרשת המכתב המפורסם הזה אפשר יהיה לעמוד יותר מאוחר. בן גוריון נכנס לאני מסתכן ולומר לאובססיה בסוגיה הזאת, אובססיה פוליטית ומשפטית, ושוב מורה אחר שלי שזכיתי להיות מתרגל שלו, פרופסור דני פרידמן, כותב בספר שבן גוריון פשוט לא ידע להשתמש בפקודות ועדות חקירה, כי הייתה בסמכותו כראש ממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי פקודות ועדות חקירה, הוא פשוט טעות משפטית, לא יעצו לו. ואז הממשלה החליטה שוב, בן גוריון נכנס לאימות עם ותיקי מפאי. בעצם הפרשה סימנה את תחילת ירידתו של בן גוריון מהמפה הפוליטית בישראל. הוא נכנס לאובססיה, והממשלה הקימה שוב ועדת שרים, לוי אשכול, ועדת שבעה, שבעה שרי ממשלה, ששוב לא הצליחה לקבוע שלבון נתן את לבון נתן את ההוראה, אבל בתוך הדיונים האלה התגלה ויכוח, התנהל מעל דפי העיתונים גם ויכוח חריף מאוד בין דוד בן גוריון ובין יעקב שמשון שפירה, שלימים מונה להיות שר המשפטים, והוא הביא את חוק ועדות חקירה ל...
אבל אם אנחנו מסתכלים, ואתה הזכרת את זה, שמה שביקשו מוועדת החקירה זה לענות על השאלה מי נתן את ההוראה. ואני שואל אם אין לזה השפעה עד היום שאנחנו מחפשים את המי ולא את המה.
תראה, זאת שאלת השאלות. אחת המסקנות שלי במחקר ובספר זה שהציבור מחפש אשמים, ואני אשתמש בביטוי עריפת ראשים. שאנשים הולכים הביתה, זה מספק את הציבור, וזה לא, והמסקנות המהותיות לא מעניינות אותו. אני יכול לתת את הדוגמה הספציפית מדוח אגרנט. אגרנט, ועדת אגרנט פרסמה שלושה דוחות. הראשון היה 74 עמודים, פורסם באפריל 74, בעקבותיו הלכו הביתה דוד אלעזר, אלי זעירה, אריה שלב, ראשי אמן, האלוף גורודיש, ועוד שני קציני אמן, קצין המודיעין של פיקוד הדרום, דוד גדליה, וראש ענף מצרים יונה בנדמן. הוועדה פרסמה עוד שני כרכים, כמעט 1,500 עמודים. הראשון ביוני 74 והשני בינואר 75, הם הוגשו לרבין, שהוא היה ראש ממשלה. והיום במלאת 30 שנה אני יכול להגיד שרבין שם אותם במגירה.
גם פרופסור אסף מידני כותב שדפוס ישראלי מוכר, בכל משבר גדול מחפשים אשמים, אבל לא מתקנים את השיטה. אנחנו מחפשים לתקן או מחפשים להעניש?
לצערי אנחנו מחפשים, בהקשר של ועדות חקירה, אנחנו מבקשים להעניש, אנחנו מבקשים למצוא אשמים. הדוגמה הבולטת היא ועדת וינוגרד, היא לא נכנסה, היא לא זכתה להעדה בציבוריות הישראלית, משום שהיא לא מצאה אשמים.
היא לא חיפשה.
היא החליטה. לא, היא החליטה בסוף הדוח, קודם כל הדוחות שלה היו מאוד קשים, אחרי זה אפשר לדבר עליהם. צריך לזכור שהאנשים שהיו בראש המערכת הצבאית התפטרו לפני דוח ועדת וינוגרד.
כן.
דני חלוץ הרמטכ"ל, אודי אדם אלוף פיקוד הצפון, וגל הירש התפטרו לפני. מי נשאר? אמיר פרץ הודח על ידי מפלגת העבודה, ובא ברק במקומו. מי נשאר? אולמרט. אולמרט אמר לכל אורך הדרך, מדינה לא מנהלים על ידי ועדות חקירה, הוא ניסה כל מיני אמצעים אחרים, ובסוף הוא מינה את ועדת הבדיקה הממשלתית. אבל גם דוח אגרנט וגם דוח וינוגרד היו דוחות עם מסקנות מהותיות שלא יושמו במשך השנים.
בוא ניגש קצת לחוק. אז חוק ועדות חקירה 1968, למי יש סמכות להקים ועדת חקירה ממלכתית? על הממשלה כבר דיברנו. כלומר, הממשלה בהחלטתה יכולה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כפי שאמרת, פונה לנשיא בית המשפט העליון, שימנה יושב ראש וימנה חברים. יש עוד מישהו שיכול להקים?
בנסיבות מיוחדות, ועדת הכנסת לביקורת המדינה להחליט על הקמת ועדת חקירה, בעקבות דוח של מבקר המדינה שמצביע על ליקויים וכשלים. יש לנו דוגמה אחת בולטת בעניין הזה, זו ועדת בייסקי. היא הוקמה ב-1983 בעקבות משבר הבנקים, בעקבות דוח חריף מאוד של מבקר המדינה, והוועדה הזאת ישבה לא מעט זמן, ו יש לה תוצאה מאוד מעניינת, משום שבעקבותיה נעשתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה דאז יוסף חריש להעמיד את הבנקאים לדין פלילי. חריש סירב, הייתה עתירה לבגץ של עורך דין גנור, ובגץ החליט עמדה לדין והתנהל במשך, אנחנו מדברים היום על התמשכות של משפטים, אז את משפט הבנקאים שהופיעו נדמה לי 14 נאשמים עם מיטב עורכי הדין שבמדינה, ניהלה השופטת נאור לימים הנשיאה בית המשפט העליון, ביד רמה, בפחות משנתיים, בלי לתת לאנשים לנשום ימינה ושמאלה, וגם ראה את התיק המורכב הזה מאוד, בפחות משנתיים, עם אנשים פליליים.
בדיוק, אנשים הלכו לכלא.
כן, אחרי זה זה הומתה קצת, אבל אנשים הלכו לכלא.
הייתה ועדה מאוד מעניינת, שהיא לא בדיוק ועדה לביקורת המדינה, הקימה אותה, ועדת שטייניץ.
אוקיי.
ספר לנו עליה.
ועדת שטייניץ היא ועדה מיוחדת, ואחת מההחלטות שלה היא מאוד מעניינת. קודם כל, את הוועדה הקים יובל שטייניץ, שהיה אז יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. היא לא עבדה לפי שום חוק, גם לא לפי החוק שמאפשר לכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. זו הייתה מין ועדה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני אומר לא בביקורת, ההפך, שהוקמה בעקבות כשל המודיעין האמריקאי דווקא במלחמה בעיראק. היה גם כשל מודיעין ישראלי בעניין הזה. השתתפו בה כל חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מכל המפלגות, ימין ושמאל. והמפליא שלמעט הסתייגות קלה של חיים רמון, ההחלטות התקבלו פה אחד. ההחלטות התקבלו פה אחד. הכשל המודיעיני, מה גרם לו, אבל אני רוצה להפנות להחלטה אחת, מאוד חשובה.
של ועדת שטייניץ.
של ועדת שטייניץ. ההחלטה לבדוק את האפשרות להפריט את מה שאנחנו קוראים הסיגינט או 8200 לגורם אזרחי. ובזה ועדת שטייניץ ראויה להערכה, משום שהאמריקאים עשו את זה אחרי ה-9-11, ואני אומר לך, מתוך פעילות שלי אחרי הספר, במרכז למורשת המודיעין, שרבים וטובים מאנשי המודיעין בארץ חושבים שגם אצלנו צריך להוציא את המחקר המודיעיני מהאמן ומהצבא, ולהעביר אותו לגוף אזרחי.
מעניין.
וזה אחת ההצעות שאני מציע לוועדת החקירה הבאה, אם היא תקום.
נדבר על זה. נדבר על זה. למה עומד בראש הוועדה שופט, ולמה נשיא בית המשפט העליון צריך למנות את יושב הראש ואת חברי הוועדה?
אני אומר לך, יעקב שמשון שפירה שהביא את החוק באופן מופלא, בא בדעה הפוכה מהדעה שהייתה לו כשהוא היה תובע במפאי כנגד בן גוריון. אז הוא חשב שהמהלכים של בן גוריון נגד לבון מקומם בבית המשפט בתביעות דיבה. כשהוא הביא את החוק לכנסת, הוא הלך לפי חוק ועדות חקירה הבריטי, והשתמש בביטוי ועדת חקירה היא יליד ביתה של הרשות השופטת. זה הביטוי שלו. ולמה? בגלל האמון שהציבור רוכש במערכת המשפט, רכש אז, אני מזכיר את המשפט המפורסם של השופט פרנקפורטר, לשופט אין חרב ואין ארנק, יש לו רק את האמון שבו. אני יודע שהיום יש טענה שאין אמון בבית המשפט העליון, זה לא נכון. מידת האמון בבית המשפט העליון היא עדיין סביב 50-55%, בסקרים, אם אתה לוקח את זה לעומת הממשלה, פחות מ-30%, הכנסת פחות מ-20%, או המפלגות 10%, אז מידת האמון עדיין גדולה. עכשיו, אני כמשפטן לשעבר, משפטן עדיין, אבל לא עוסק היום בעולם המשפט, בדקתי את זה דרך נתוני מערכת המשפט. נכנסים למערכת המשפט 1,000,000 תיקים בשנה. זה אומר שהציבור לא מאמין במערכת המשפט, מאוד מאמין במערכת המשפט. ואני אומר לך גם כמי שניהל מוסד לבוררות בעבר, יש לנו מעט בוררויות בארץ, הציבור לא הולך לבוררויות, הוא הולך לגישורים, הוא לא הולך לבוררויות. יש אמון של הציבור במערכת המשפט, ולכן יעקב שמשון שפירה הציע שמי שימנה יהיה הנשיא, נשיא בית המשפט העליון, שהוא ימנה גם את החברים.
והוא אמר שבעלת חקירה ממלכתית היא יליד ביתה של
הרשות השופטת.
הרשות השופטת. אבל יש בה מן הגוף המנהלי גם בוועדת חקירה ממלכתית. אז גוף מנהלי או גוף שיפוטי?
אני אומר כך. חברי, אני מרשה לעצמי לומר, שהוא גם חבר פה במכון, אני חושב, דוקטור דורי קלקסבלד, שכתב את הספר הראשון, או ברייכמן, מכון רובינשטיין,
מרכז רובינשטיין,
מרכז רובינשטיין,
לאתגרים חוקתיים.
אוקיי. אז הוא כותב בספר שהמטרה של ועדות חקירה, ועדת חקירה היא גוף אקזקוטיבי, שהמטרה שלו להתוות לממשלה קביעת מדיניות. אני קצת חולק, ועדת חקירה יש בה סממנים מעורבים. יש בה סממנים מנהליים מובהקים, היא עובדת לפי כללי המשפט המנהלי, היא כפופה למשפט המנהלי, עובדה שאפשר לעתור נגדה לבגץ, אין לה חסינות, אין לה עומדים בראשה חסינות, יש לה עדים סוג מסוים של חסינות, אבל לא לחברי הוועדה עצמם. אבל בסופו של דבר, כיוון שעומדים בראשה שופטים, היא משתמשת בכלים משפטיים. כלים משפטיים. על זה יש לי גם חלק מהביקורת על עבודת הוועדות. המעניין לומר שהשופט אולשן חשב שזה לא ראוי ששופטים יעמדו בראש ועדות חקירה, ויהיו שותפים בכלל. הוא אמר שמשמעות ששופט יושב בראש ועדת חקירה, הוא ישתמש בביטוי, הוא יורד לשדה המשחק הפוליטי. ואת זה אולשן רצה למנוע בכל לשונו. אבל יש לשופטים יכולת לנהל חקירה, לשמוע עדויות, להעריך עדויות, ולכן יש בה אלמנט משפטי. עוד יותר בולט כשאנחנו מגיעים לדון בסעיף 15 לחוק, ובעזרה.
רגע, אבל נחזור רגע לאולשן. ואתה מצטט בספר את ספרם של פרופסור רובינשטיין, אמנון רובינשטיין ופרופסור ברק מדינה. הם כותבים, במידה רבה תופעה זו, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא תוצאה של חוסר האמון הציבורי במערכת הפוליטית.
אבל אנחנו... לא במערכת המשפטית, במערכת
אבל
הפוליטית.
אבל אנחנו רואים, אתה מדבר אז, כשהוקמה, כשחוקק החוק, האמון בבית המשפט העליון היה 88%, משהו מהסוג הזה. נכון שעדיין האמון בבית המשפט העליון הוא הרבה יותר גבוה מאשר בממשלה, בוודאי יותר מאשר בכנסת, אני לא לדבר על המפלגות, אבל היום אנחנו רואים שרוב הציבור, לא, לחלק גדול מהציבור אין אמון במערכת המשפט. הסיבות הן סיבות, נעזוב אותן לרגע אחד בצד, אבל אם כך, מהו הילו חכמים בתקנתם?
קודם כל אני רוצה לומר שלפי הסקרים, בסקרים מסוימים 70%, בסקרים אחרים 90% מהציבור תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. יכול להיות שלא כולם סדקים פורטה בהבדלים. אני חושב ש... חוסר האמון במערכת המשפט נובע בעיקר מהשיח הציבורי היום, שהציבור הישראלי מתחלק למחנות, והאמון או חוסר האמון נובע מגישה של מחנה מסוים או מחנות מסוימים מול גישה הפוכה של מחנות אחרים. מנסים לומר שמערכת המשפט איננה ראויה לאימון. הדוגמה, אינני יודע אם נתייחס לזה בהמשך, אם כן, היא ההתייחסות לשופט עמית, למשל, עם הפחד הנורא הזה שהשופט עמית ירכיב את הוועדה. אז אני ברשותך רוצה לומר משהו שלפני מספר שנים, זה היה לפני הקמת ממשלת השינוי, ממשלת בנט לפיד, השופט עמית נדרש לעתירה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בפרשת הצוללות וספינות הדייג.
לא דייג, ספינות...
ספינות המגן. ספינות המגן. ואני...
והוא קבע שהממשלה לא חייבת.
יותר מזה. יותר מזה, כמי שמכיר את השופט עמית וזכה להופיע בפניו, הוא צלל לעומק הסוגיה, ואני חושב שהוא מכיר את סוגיית הצוללות יותר טוב מכל אדם אחר, חוץ מאולי השופט גרוניס היום, שיושב בראש הוועדה. ועמית אכן עסק בשתי סוגיות מרכזיות. אחת, הוא קבע ש... וזה מראה אגב על מידת הריסון של בית המשפט העליון, למרות כל הטענות נגד בית המשפט העליון, על מידת הריסון, שלא להתערב בהחלטות פוליטיות, הוא קבע שבאמת רק הממשלה יכולה להקים ועדת חקירה ממלכתית, והוא לא מתערב בהחלטת ועדת הממשלה, בהחלטת הממשלה. הוא הסתמך על בגץ בעניין וינוגרד, שאולי נחזור אליו. והדבר השני שהוא קבע, זה, הוא גם דחה את העתירה שדרשה מהיועץ המשפטי לממשלה להורות על הקמת ועדת חקירה, אין לו סמכות לזה, אבל להמליץ לממשלה, והוא אמר שהוא לא מתערב בהחלטות היועץ המשפטי לממשלה. בסוף פסק הדין שלו הוא כותב שפרשת המניות והפרשה כולו מדירה שינה מאפאפיו. ולמרות זאת, וזו לשונו של השופט עמית, הוא כזה, ככה הוא כותב, ולמרות זאת הוא דחה את העתירות, והוועדה הוקמה על ידי ממשלת בנט לפיד, ולא על ידי ממשלת נתניהו.
נתניהו לא הקים ולו ועדה אחת.
נכון.
כמה ועדות הוקמו בישראל ב-77 שנות?
20. 20 ועדות חקירה, ו4 ועדות בדיקה ממשלתיות.
וזה מאז החוק, או לא?
מאז החוק.
איזה ועדה הייתה המיותרת ביותר לטעמך? אני אספר למאזינים, לצופים שלנו, שאני חשבתי לשאול איזו הייתה ההזויה ביותר, ואתה אמרת לי, תשתמש במילה מיותרת.
אני חושב שההחלטה של בגין להקים ועדת חקירה לעניין רצח ארלוזורוב הייתה ועדה מיותרת. היא הוקמה באמת בעקבות הספר של שבתאי טבת שכתב בזמנו על הפרשה הזאת. היו פסקי דין בעניין רצח והתעוררה סערה ציבורית. ואני חושב שהוועדה לא תרמה, אבל היא לא הייתה הזויה. היא לא הייתה הזויה. בגין חי את ההיסטוריה הרבה, למרות שלזכותו יאמר שהוא מנע שנאה ציבור, ניסה לה, פעמיים, הרגיע את הציבור, גם בפרשת אלטלנה וגם בפרשת השילומים. אבל לדעתי זה היה מיותר. אני ברשותך אתן לך את הוועדה ההפוכה אבל.
אוקיי.
ועדת נתניהו, לא בנימין נתניהו, אלא שושנה נתניהו. שישבה לדון במערכת הבריאות בישראל, ובעקבותיה חיים רמון הביא את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אז זה ועדה לא מיותרת. יש ועדות נוספות שאפשר לדון בהן בהקשרים האלה.
והיו מקרים של מסקנות ועדות חקירה, היו השלכות פליליות, חוץ מבייסקי?
לדעתי במירון, אבל אני לא בקי עד הסוף, בוועדת החקירה למירון יש השלכות פלימיות, על, אני לא רוצה להגיד השין ג' אבל המהנדסים שם והרשויות, יש השלכות במובן זה שנעצר מינויים של אנשים וכך הלאה.
יש ועדת חקירה, למרות שמה שאמרנו שאנחנו אוהבים להניש ולא לתקן, אבל יש ועדת חקירה אחת שבעקבות המסקנות שלה, חוקק חוק שמסדיר את פעולתו של גוף שלטוני מאוד מאוד מרכזי, שגם היה בכותרות עם בחירת ראש חדש לגוף הזה. אני מתכוון לוועדת לנדוי בפרשת איזת נפסו.
יש שתי ועדות, אני חושב, שהביאו לחקיקת חוקים. אחת זה ועדת לנדו, השנייה זה דווקא ועדת וינוגרד, אבל תכף נתחיל בלנדו. לנדו בהחלט בהחלט הוקמה כדי לדון בפרשת ההודעה שהוצאה מהקצין איזת נפסו, שלא בדרכים
ראויות,
על דרך המעטה נאמר את זה, והיא הרחיבה את סמכויותיה, והיא דנה בשיטות החקירה של השבק, והיא כתבה בסופו של דבר סוג של מתווה מה מותר ומה אסור לשבק. ובעקבות זה באמת נחקק חוק השבק. והיא דנה בסוגיות מאוד מאוד נפיצות, מעבר להודעה הזאת. למשל, הסוגיה הקלאסית, הקשה של הפצצה המתקתקת. מה אתה עושה כשיש לך מחבל ואתה יודע מה השיטות החקירה? והיא נתנה מתווה בעניין הזה. עכשיו, מה שמעניין, אנחנו יודעים ששום גוף, שום ארגון, לא מעוניין בחוק שיגביל את סמכויותיו. ולימים שודרה הסדרה של דרור מורה שומרי אסף על ראשי השבק מדברים. ואמר שם אחד מראשי השבק, נדמה לי עמי איילון, הוא אמר, אנחנו מודים על החוק הזה, שמתווה לנו את דרך הפעולה. אז זה סוג של באמת חקיקה ישירה, חוץ מחוק ביטוח בריאות ממלכתי שהזכרנו לפני כמה דקות, שבעקבותיו בא חוק. אבל אני רוצה להביא עוד דוגמה ליישום מסוים. דוח ועדת וינוגרד היה עבודת מחקר יפה מאוד. אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר ברצינות. בעניין תורת הניהול. ניהול וקבלת החלטות. אולי אני אקדים ואמר דבר אחד, שהיה בגץ בעניין הזה, והתנועה לאיכות השלטון טענה שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. בפני הממשלה הייתה חוות דעת של מני מזוז, של היועץ המשפטי, שדרך המלך, הביטוי שלו היה דרך המלך, זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני גיליתי את חוות הדעת הזאת בתיק של בית המשפט העליון לימים. ואולמרט מינה את וינוגרד, והייתה ביקורת קשה מאוד. עכשיו, אני מאיר את ההערה הזאת, משום שחשבו שוינוגרד יעשה לאולמרט הנחות.
גם את וינוגרד הוא מינה אחרי שניסה כמה...
הוא ניסה שני ניסיונות, וזה לא הלך.
כן.
לא הלך. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני הכרתי את וינוגרד, הופעתי בפניו. המחשבה שאדם כמו וינוגרד יעשה למישהו הנחות היא מחשבה מופרכת. זה איש שלא עשה הנחות לאיש, כולל לא, לאורחי דין שהופיעו בפניו. אבל בסוף, לאחר הדוח הראשון אפילו, אולמרט הקים צוות בראשון אמנון ליפקין שחק ליישום ועדת דוח ועדת וינוגרד. ואמנון ליפקין שחק כתב מסמך מכונן, ובסוף המסמך המכונן הזה, בספטמבר 2008, חוקק חוק המטה לביטחון לאומי. אז יש איזשהו מקום שיש תוצאות לעבודה של ועדה. לא שמיישמים את החוק הזה, אבל הוא ישנו. את חוק השב"כ מיישמים.
אתה חושב שהעובדה שוועדת וינוגרד לא הסיקה מסקנות אישיות או המלצות אישיות, תרמה לזה שהמסקנות המהותיות יושמו יותר?
קודם כל זה אישיותו של אישיותה של הנפשות הפועלות דאז. אני חושב, גם אולמרט, גם ברק, אני חושב שחוק המל"ל פעל מ-1999 בלי חוק. ומ-2008 הוא פועל עם חוק. אני חושב ש... עוד פעם, אני לא מתייחס לשאלה אם החוק הזה מיושם או לא, אבל אני חושב ש... דוח וינוגרד צריך לקרוא אותו היטב. יש פער גדול מאוד בין הדוח החלקי, שהיה מאוד קשה מבחינת הממשלה, ועומד בראשה והשרים, לבין הדוח החלקי. אצל הצרפתים אומרים שהטון עושה את המוזיקה. המוזיקה של הדוח השני הייתה כבר שונה קצת, הרבה יותר מתונה. ודוגמה אחת שאפשר להביא זה שאולמרט והצבא זכו במערכות כפולות לביקורת קשה מאוד על מה שנקרא שינוי כיוון 11. זה פעולה צבאית שננקטה אחרי שכבר הייתה החלטה 1701 עם מספר הרוגים גדול, וועדת וינוקרט כתבה בסוף הדוח שלה שם ההחלטה הייתה סבירה. ההחלטה על המהלך הייתה סבירה, בניגוד לכל הביקורות.
למה אחרי מלחמת לבנון השנייה ניתן היה להסתפק בוועדת בדיקה ממשלתית, ועכשיו אתה טוען שצריך ועדת חקירה ממלכתית?
אני חושב שזאת הייתה טעות. אני חושב שהייתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, גם אז. אני מזכיר שפסק הדין בבגץ ניתן ב-403, כאשר משנה לנשיאה, ריבלין, והשופטת חיות, אמרו, השופטת חיות אמרה שהחלטת הממשלה היא סבירה, להקים ועדת בדיקה ממשלתית. זאת אומרת, עילת הסבירות, השופטת חיות בונה עליה. השופט ריבלין בונה בעיקר את פסק הדין על עילת אי ההתערבות. אבל אני מחזיק את דעת המיעוט, אני מחזיק את דעת המיעוט של השופט רובינשטיין, שאמר, חי נפשי, אינני מבין איך לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית.
בוא נדבר קצת על משך עבודת הוועדה. ועדת אגרנט הוקמה עוד תוך כדי המלחמה בנובמבר 1973. הגישה את דוח הביניים, כמו שאמרת, ב-1 באפריל 1974. כמה חודשים אחרי המלחמה. ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון הגישה את המלצותיה 3 שנים אחר האסון. איזה ערך יש
טוב, כאן, אני אומר כך, לגבי ועדת אגרנט, יש לו רעיון ארוך שנתן אגרנט לפרופסור פנינה להב, שעוסק גם בדוח אגרנט. אגרנט החליט לפנות את עצמו ואת לנדוי, את השופט לנדוי, מעבודה בבית המשפט העליון. ועדת אגרנט שמעה 146 עדים, פרט לאוספי חומרים. 146 עדים. וכנראה שאגרנט היה לו כוח עבודה לחבריו, ש... כי אני מניח שאת הדוח כתב אגרנט, כתבו אגרנט ולנדוי. לגבי ועדת מירון, המעניין בוועדת מירון הוא שבכתב המינוי שלה היא התבקשה לעשות דבר מיוחד ולתת המלצות לפני ל"ג בעומר הבא. זאת אומרת, היא ישבה אחרי אירוע אסון אחד, כשצפרו את ההילולה של השנה הבאה. בראש הוועדה עמדה אז הנשיאה נאור לפני פטירתה, ואכן היא נתנה המלצות מפורשות מה לעשות, והותקנו תקנות הוראת שעה, והשנה שאחרי כבר פעלו לפי התקנות. לאחר מכן נכנס מה שאנחנו קוראים אחרי מכתבי העזרה, הצורך בדיון בסעיף 15 לחוק ועדות חקירה, שאומר שאם רוצים להוציא המלצות אישיות על מישהו, חייבים לשלוח לו מכתב עזרה. ולכן זה לוקח זמן, כי מרגע ששולחים מכתבי עזרה, זה הופך למשפט פלילי לכל דבר ועניין. כמעט.
כמה קריטי, כמה מחייב, עוד לפניכם. חוק ועדות חקירה, 1968, תשכ"ט, קובע בסעיף 19א, בגמר דיוני התערוך ועדת חקירה, דין וחשבון על תוצאות חקירתה ועל המלצותיה, אם תמצא לנכון להוסיף המלצות, ותגיש את הדין וחשבון לממשלה. כלומר, הוועדה אינה חייבת בכלל להמליץ המלצות?
אמת, הוועדה איננה חייבת להמליץ המלצות, ואני בדקתי בספר על ועדות חקירה שנוגעות למלחמות, נתייחס לשלוש, בכתב המנדט של ועדת אגרנט היא לא נכתבה המילה המלצות באופן מפורש. בכתב המינוי של ועדת כאן, שלוש או ארבע שורות, לא נכתב שהיא צריכה להמליץ המלצות. בוועדת וינוגרד, שהיה כתב המינוי הרחב ביותר שניתן אי פעם לוועדת חקירה, כשהפרק הראשון שלו עוסק בחובה לחקור את הדרג המדיני, ורק בפרק השני את הדרג הצבאי, ובסוף תגיש את המלצותיה אם תמצא לנכון, לשון החוק. לשון החוק. אז אין לוועדת חקירה חובה להגיש המלצות. אני לא מכיר ועדת חקירה שלא המליצה המלצות. אני לא מדבר על המלצות אישיות, גם המלצות מהותיות. אני לא מכיר ועדת חקירה שלא הגישה המלצות, כלשהן. ועכשיו תשאל את השאלה הבאה, אם חובה על הממשלה לקבל את ההמלצות. התשובה היא לא. התשובה היא לא. הממשלה יכולה לשים את ההמלצות במגירה. אני אזכיר דברים שאמר ולימים כתב מוטה גור, הרמטכ"ל שהחליף את דאדו, כשהוא מונה למפקד המטה הכללי. יש ציטוט שלו גם בספר שלי. בפורום המטה הכללי הוא אמר, מי שיזכיר את דוח אגרנט פה, אני אזרוק אותו בחדר. אז, אבל, יש מחלוקת, פוסקים. דוקטור קלקסבל טוען שוועדת חקירה לא חייבת להמליץ המלצות, והממשלה לא חייבת לקבל את המלצותיה. אחרי 73, יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה, כתב שני מאמרים בארץ, ושם הוא כותב שלדעתו, ממשלה חייבת לאמץ את המלצות ועדות החקירה. השאלה הגדולה היא, מה יהיה אם הממשלה תחליט לא לאמץ? ההיסטוריה מוכיחה שכל ועדת חקירה שהגיעה לשולחן הממשלה, סעיף הראשון בהחלטה, הממשלה מאמצת את דוח הוועדה.
ואחר כך לא עושה כלום. עד כמה קריטי, עד כמה מחייב כתב המנדט שניתן לוועדת החקירה? היא יכולה לסתות ממנו? להוסיף נושאים, היבטים או להחסיר?
כתב המנדט של ועדת חקירה הוא מסמך משפטי. כמו כל מסמך משפטי, הוא נתון לביקורת, הוא נתון לפרשנות, הוא נתון לביקורת משפטית. אין ספק שוועדת חקירה יכולה להוסיף נושאים שהם אינצידנטליים לכתב המינוי. אנחנו דיברנו לפני כמה דקות על ועדת לנדוי שהרחיבה את סמכויותיה. אני יכול לומר לך שגם ועדת כהן, שהתבקשה לדון באירועי סברו ושטילה, הוסיפה את הנושא של אחריות הפלנגות שלא היה בכתב המנדט המקורי, והרחיבה במידה מסוימת את המלצותיה, את הדיון שלה. אני לא מכיר סיטואציה שבה מישהו בא ואמר לוועדת חקירה, אל תעסקו בזה. אתם נכנסים לנושא שאל תעסקו בו. זה נושא שעומד היום על הפרק, אגב, ועדה דרורי שעוסקת בנושא הרוגלות ופרשת פגסוס, מבקשת לדון בתיקים פליליים מתנהלים, בניגוד גם לחוק וגם למינוי שלה, ויש על זה עתירה לבגץ.
נגד הוועדה.
נגד הוועדה, עדיין אין החלטה.
טוב, אנחנו כבר עברנו את הזמן שלנו, אבל יש לי בכל זאת שאלה אחת לפני השאלה האחרונה. במצב החברתי השורר היום בישראל, אתה מאמין שהציבור יקבל דוח של ועדת חקירה, בהנחה שזאת אכן תקום, שלא יכלול מסקנות אישיות, כמו שהיה בוועדת הבדיקה של וינוגרד?
אני מתקשה לראות שהוא יקבל. בעיקר משום שאני חושב שוועדת חקירה ממלכתית היום דרושה בין היתר במסגרת תהליך השיקום של המדינה, ובמידה מסוימת, במידה רבה מאוד, זכאים להורים השכולים שגם מנסים להשיג. אבל אני אומר משהו שלא עסקנו בו, זה ועדת הצוללות, אם יש לי זמן, דקה להגיד. הלו יש, היו עתירות נגד ועדת הצוללות, בעיקר מה שמעניין, דיברת קודם על משך הדיונים, טענו פרקליטי העותרים ובהם ראש הממשלה ויוסי כהן ויעלון, שכתב העזרה שהם קיבלו לא מספיק מפורט והם צריכים מסמך מפורט ברמה של כתב אישום פלילי. בגץ דחה את העתירות האלה. אלא מה? אני חושב שפה הם עשו טעות, כי ועדת הצוללות, השופט גרוניס, הוציאה מסמך של 40 עמודים עם הרחבה של הטענות, וממנו עולה, אנחנו משפטנים גם, ממנו עולה שבעצם הוועדה העבירה את נטל הראיה. היא אמרה למוזרים, תראו, אני כבר החלטתי, עכשיו אתם צריכים להפריך את החלטתי. אז אם זה יצא, תהיה פה סוג של, לדעתי, תהיה פה סוג של רעידת אדמה ש... אני חושב שהציבור יאמין שזה נדרש.
אמרת ככה, רמזת קודם, וזאת תהיה השאלה ממש, שאתה חושב שצריכה להיות ועדת חקירה אחרת לאירועי 7 באוקטובר במלחמה שלאחריהן.
אני חושב כך. אני חושב ש... נשאלתי כבר, האם ועדת חקירה יכולה להקים ועדות משנה? התשובה שלי היא כן. אני חושב שוועדת חקירה בנוסח ועדת אגרנט ווינוגרד לא יכולה לחקור את נושא הכשל המודיעיני. אני חושב שזה צריך לוועדה נפרדת עם מומחים. בוועדת אגרנט לא ישב אף מומחה למודיעין, חוץ מבעלי הדבר עצמו. ואני למדתי כאן ברייכמן, פוליטיקה וממשל אצל טובי מומחי המודיעין כמו בועז גנור ועמוס גלעד, שמודיעין זה מדע. ואיתי ברון, מודיעין זה מדע. וצריך לחקור את נושא המודיעין בעניין מדעי. אחרי זה צריך לחקור את ההיערכות הצבאית, את בניין הכוח, את מבנה קהילת המודיעין, בסוג נפרד של... ובסוג אחר של ועדה, מה שאף ועדה לא עסקה היום, זה שאלת הליבה. איך נבנית קונספציה? איך נבנית תפיסת ביטחון? איך נבנית תפיסת היום שאחרי? שאין לנו עד היום, אנחנו שנתיים במלחמה, ואין לנו תפיסת היום שאחרי. כשלפי ההבנה שלי, את היום שאחרי מכינים ביום שלפני, אז אלה נושאים שצריכים לדון בהם אולי באופן מיוחד ופרטני.
אז הגענו לסיום. מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אני חושב שהם צריכים לקחת, יש היום בציבור הישראלי אווירה, סוג של אווירה של ייאוש. אני אומר את זה משום שאני תמיד מחפש את הנושא של התקווה. מי ש... שם לב, המנחה שלי בדוקטורט הייתה פרופסור חנה יבלונקה, חוקרת שואה, שכתבה עליי ביוגרפיה, בלי להכיר אותי, את הספר ילדים בסדר גמור. והיא ואני תמיד מחפשים את התקווה גם בעולם קשה. אני חושב שוועדת חקירה רצינית ומכובדת, עם אנשים בעלי רמה גם מקצועית וגם אישית ראויה, ויש כאלה. אני למשל הצעתי, ואני מקווה שלא גרמתי נזק לשופט רובינשטיין, שהוא יעמוד בראש ועדת החקירה, אבל אני לא יודע אם זה ילך. כנראה שזה לא ילך. ואנשים יקחו שאולי מהתהליך הזה של החקירה והבדיקה, אנחנו נצא מחוזקים לתהליך של שיקום של החברה הישראלית, שצריכה תהליך של שיקום גם נפשי וגם פיזי.
תודה רבה לך, דוקטור מוטי גלוסקה, שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הניסיון והידע שלך ואת תובנותיך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.